יומן מורשת, ואנו עם הנושא הראשון והמרכזי, התפתחות חשובה במאבק לשחרורו של יונתן פולארד, היועץ המשפטי של הבית הלבן בתקופת הנשיא קלינטון. ברנרד גוטמן פרסם חוות דעת משפטית אומרת כי הימנעות מקציבת עונשו של פולארד כעת היא עוול משווע. שלום וערב טוב לעדי גינסבורג, מעבד למען שחרורו של יונתן פולארד. אתה רואה כרגע באמת התפתחות דרמטית אולי כצעד לקראת שחרורו, שהרי גם בעבר היו שיחות כאלה ואחרות וקריאות של גורמים כאלה ואחרים שדחפו לשחרורו של פולארד.
א', אם התרגלנו כבר לקריאות האלה, אולי זה סימן טוב. צריך רק לזכור שלפני שנה נושא פולארד היה נחשב כמוקצה מחמת מיוס אצל גורמים רבים מאוד מארצות הברית, ומאלה גם גורמים רבים בישראל לא כל כך ססו לנו את העניין. כעת אנחנו נמצאים במצב שבו כמעט נראה שיש לא מעט גורמים, גם בחירי משפט, גם בחירי ביטחון וגם בחירי ממשל בעבר ובהווה, שמתחרים אחד בשני על חריפות ההצהרות, כאשר כולן האמת נכונות לצערנו הרב, כאשר באמת בימים אלה ממש שבהם היועץ המשפטי של הנשיא אובמה אמור לחוות את דעתו בנוגע לאפשרות או למחויבות לשחרר את פולארד, בא בעצם מקבילו מתקופת קלינטון שהתנגד באותה תקופה לשחרור של יונתן, ואומר שהדבר הזה הוא לא רק אפשרי וניתן, אלא שאם הוא לא יעשה מדובר בעוול משווע, כמו שציינת קודם.
אז באמת התגייסות של חברים במערכת המשפטית בארצות הברית יכולה באמת לשכנע ולהכריע, שלא אולי בדומה למה שקורה אצלנו, אם זה היה קורה אצלנו, המערכת המשפטית בוודאי הייתה מנסה לשכנע או ללחוץ על הממשל לשחרר. האם באמת זה נתון לשיקולם של אנשים במערכת המשפט לשעבר או בהווה?
זה ככה, אם נציג את דברים מה שנקרא דוגרי על השולחן, הרי שיש שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא שהנשיא אובמה יחליט לגשת לנושא בצורה העניינית והנכונה, לבקש חוות דעת משפטית אמיתית מהיועצים שלו, ועל פי זה לענות לבקשה. במקרה כזה אין כיום שום בגלל של ספק שהמשמעות תהיה חתימה מיידית על קציבת עונשו של יונתן ושליחתו אל המטוס בדרך הביתה. האפשרות השנייה שהיא כמובן מדאיגה רבים היא האפשרות שינסו לעשות ביונתן שימוש פוליטי, היינו או להימנע משחרורו מתוך רצון שלא לעשות איזושהי מחווה או איזשהו מעשה שיתפס כטוב כלפי ישראל, או חלילה לנסות גם לשמור אותו כקלף מיקוח כפי שנוהגים בדרך כלל מדינות פחות דמוקרטיות וליברליות מאשר ארצות הברית. במקרים אחרים שמוכרים לנו של נושא גלעד שליט כמובן, שנשמע כקלף מיקוח על ידי רון שחור ביטחון שארצות הברית לא הייתה רוצה להידמות להם. אתה צודק כשאתה מעלה את החשש שהאפשרות הזאת חן תקרה, ומה שהדבר אומר מבחינתנו הוא שחייבים לקחת לחשבון כל צעד אפשרי על מנת שמבחינה פוליטית שחרורו של יונתן יהיה דבר כדאי והכרחי.
כן. אתה אומר לקחת, סליחה, אתה אומר לקחת צעד, צעד אפשרי, כלשהו. האם אני אתייחס גם במכתבו להתערבות של שר ההגנה דאז, קספר ויינברגר, שבעצם הוא הגורם המרכזי לעונש החמור שנגזר על פולארד, ואומרים בכירים אמריקנים, כולל סגנו של ויינברגר, שהעידו על כך שהשמות שופי במסמך התבררו כלא נכונות. אז מה זה דבר חדש שלא היה ידוע בעבר?
אני אומר לך את האמת, מי שהיה מעורר בפרטים בפנים יודע את הדברים האלה כבר לפחות 15 שנה. לפני בשנת 1998 ובשנת 2000 נתפסו סוכני, אחד סוכן FBI ואחד סוכן FBI, אדריך איינס ורוברט הנסן, והתברר שהשמות שהופרחו ולחשו בעיניו של השופט, הם בעיניו של השופט על ידי שר ההגנה דאז ויינברגר, כאילו פולארד גם עם נזקים מאוד חמורים, כולל הסגרת סוכנים בעקיפין על ידי שמידע שהוא הביא לישראל והלך לברית המועצות וגם הרם הרבה מאוד נזק. כל המידע הזה התברר כאוב הפרח, לאחר שפשוט מאוד נתפסו אותם אנשים שאכן העבירו אותו מידע, ובבדיקה שנעשתה לאחר מכן גם התברר שיונתן בכלל לא היה נגיש ולא היה יכול אפילו, לא היה רוצה לגרום את אותם נזקים שיוחסו לו. הבעיה היא שכאשר תופסים משהו מהסוג הזה, יש אפשרות אחת להיות אפשריים ולהודות בטעות ולנסות לתקן אותה, ויש אפשרות ובדרך כלל מועדפת לקבור את העניין. זאת הסיבה שרק רק היום, אחרי שנים כל כך רבות, האמת סוף סוף יוצאת לאור, כאשר היום אין בעצם גורם שבאמת מתעניין את העניינות מינימלית בפרשה, ולא ברור לו לחלוטין, כפי שכתב אותו יועץ משפטי של קלינטון, כפי שכתבו רבים אחרים, שנעשה פה עוול משווע. אני רק רוצה לתת דוגמה קטנה שלא כל הציבור היה לה. בשבוע שעבר, בתוך כל הממות במצרים, שודר בערוץ 2 רעיון עם ראש ישראל לשעבר ג'יימס וולזי. אומנם ידוע כבר שוולזי תומך בשחרורו של פולארד כבר כמה שנים, אבל המדהים היה שתוך כדי, מיד לאחר שהוא השמיע דברים מאוד חריפים, על כך שהיה צריך לשחרר אותו כבר לפני שנים, ושעשו בשום פנים ואופן להשתמש בו כקלף מיקוח, הראו לוולזי רעיון שהוא עצמו קיים לערוץ 2 10 שנים לפני כן. ובו, לא רק שהוא לא קורא לשחרור פולארד, אלא הוא מביע את הערכתו שכך יהיה, וגם את תקוותו שיונתן יישאר בכלא עד יומו האחרון. כן. זאת אומרת, קרה איזשהו מהפך מאוד מאוד דרמטי ומשמעותי, כתוצאה ממידע חנר שפשוט נחשף, ושבתחילה לא היו ידוע גם לאנשים הכי בכירים שאמורים לדעת הכל.
עדי, באיזה פעולות אתם מתכוונים לנקוט בעקבות הממצאים הללו?
כמו שאמרנו, יש הרבה אנשים שאומרים ולכאורה בצדק שעכשיו כשהדברים נחשפים וכשראש הממשלה גם הגיש בקשה רשמית לשחרור של יונתן, אז לכאורה עברנו זירה אמריקאית. אבל האמת היא שזה לא נכון, וזאת משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שמבחינת תקשורתית ותודעתית אין אפשרות לערוך את המאבק למען פולארד ישירות בארצות הברית, כיוון שהתקשורת האמריקאית, גם אותם חלקים מנשים לא עוינים לנושא באופן מיוחד, יש להם מבחינתם נושאים יותר מעניינים מאשר מרגל שממק בכלא כבר 25 שנה. מה שכן קורה הוא שכאשר התקשורת בארץ והציבורות בארץ עוסקת בנושא הזה, אז כיוון שישראל מאוד מעניינת את האמריקאים, מניסיון הנושא עולה בצורה הזאת. ולכן, אם לדוגמה יש את קבוצת הפייסבוק שפתחנו לא מזמן, פולארד גם לי אכפת, או את העצומה שאפשר למצוא אצלנו דרך אתר האינטרנט, freepollard.org,
כן.
כל היוזמות האלה עוזרות לנושא לצוף על הזירה הציבורית בארץ, גם בימים אלה. והדל כך ממילא גם בארצות הברית, ישנה גם אפשרות למי שרוצה להתגייס, על מנת להפיץ יוזמות מפעילות בארצות הברית, גם זה קיים. הנקודה השנייה, ושחשוב מאוד להבין אותה, היא דוגמה שראינו פה רק בשבוע האחרון, כאשר הגיע לכאן מייק הקבי, כרגע המעמד המוביל מטעם הרפובליקאים מהנשיאות. הקבי יצא בקריאה מאוד ברורה לשחרור של פולארד, ואין ספק שתרם לזה מאוד העובדה שהקבי נחשף לכל החומרים הרלוונטיים בנושא, על ידי אנשים
אנחנו באמת מקווים שהשחרור יבוא במהרה. עדי גינסבורג מהוועד למען שחרורו של יונתן פולארד, תודה לך.
תודה רבה. אם אפשר בבקשה לבקש מהציבור להמשיך א' להתפלל לשחרורו של יונתן בן מלכה, וב' להבין שחייבים להמשיך בפעילות הציבורית בארץ עד לשחרורו של יונתן.
תודה. שלום וערב טוב לחבר הכנסת אורי אריאל, יושב ראש השדולה למען פולארד בכנסת.
שבוע טוב.
שמעת לפחות את חלק מהדברים של עדי, הוא אומר שלא ניתן לפעול כרגע במישור התקשורתי והתודעתי, לפחות כאן בארץ. ואני רוצה לשאול אותך, מערכת יחסים בין שתי מדינות ידידותיות נראה לכאורה כל כך קרוב, ולא מצליחים לשכנע כמה ניסים וכמה ממשלים, האם הממשלה בעקבות הממצאים הללו תפעל אולי ביתר שאת לאור הנתונים ולאור חוות הדעת המשפטיות של משפטנים שם בארצות הברית לפעול למען שחרורו של יונתן פולארד, אולי באפיקים אחרים?
טוב, אני חושב שעיקר המאמץ צריך להיות כן בארצות הברית, ושונה מדעתו של ידידי גינסבורג, שאני מאוד מעריך את פועלו ופועלם של כל החבורה שעוסקת בוועד למען שחרורו של יונתן פולארד. עיקר מה צריך להיות בארצות הברית על רקע של זכויות אדם, זה דבר אפשרי. אני חושב שפה מיצינו את עיקר המאמץ, כמו שצריך לשמור על כך שהציבור בישראל יזכור את יונתן, אבל העבודה העיקרית היא שם.
עכשיו, מההיכרות שלך בפעילות הפרלמנטרית למען שחרורו של פולארד, יש איזה נקודות ציון בדרך שהם אולי התווספו כערך מוסף לשחרורו של פולארד, לפחות בכל הממשלים הקודמים שלנו ושלהם, או שזה פשוט נעצר באיזשהו נקודה ואי אפשר היה לברר שום דבר מעבר לזה?
עד לפני שלושה שבועות עמלנו ופעלנו, וברוך השם העניין הזה הסתדר, שראש הממשלה יוציא דרישה כתובה שלו, של ממשלת ישראל, לנשיא ארצות הברית. הדבר הזה, ברוך השם, הגענו למטרה הזאת וזה יצא, ועכשיו אנחנו צריכים להפעיל ולנסות לשתף פעולה עם גורמים אמריקאים, אזרחים אמריקאים, שהם אלה שילחצו על הנשיא. בהתחלה ובסוף הוא הנשיא שלהם, ויש להם סיבה ואפשרות ללחוץ עליו, ואנחנו מקווים שאכן כך הם יעשו, כפי שיש באמת הרבה פניות כבר עכשיו, אבל שתהיין עוד הרבה יותר.
אתה יודע, אומר איימן, שלא הסתפק במילים חריפות על ויינברגר, וקבע כי הם הפכו את העונש שהוטל על פולארד לבלתי לגיטימי. אני שואל את אותה שאלה ששאלתי את עדי, מה, לא ידענו על הדבר הזה? אומרים שהוא הגורם המרכזי לעונש החמור שנגזר על פולארד, ואם באמת הדברים לא נכונים, אז אפשר לבקש דווקא בנקודה ובעניין הזה את שחרורו של פולארד.
אני לא יודע ולא מכיר את כל הפרטים, הם חלקם הגדול חסויים, גם בישראל לא מדברים על זה באופן מלא ופתוח, אבל אני חושב שהיות וההחלטה היא בידי נשיא ארצות הברית ורק בידיו, אין שום גוף אחר שיכול לקבל החלטה בעניין, אז צריך ללחוץ עליו. נדמה לי שהלחץ עליו העיקרי יבוא מהגזרה שלו, מהאזרחים שלו ולא מפה, ולכן אני מציע לכולנו לכוון את מאמצינו לשם ואת כמה שזה אפשרי.
אז אם שם אתה נפגשת עם סנטור מייק אייקבי?
לא, אני לא הייתי יכול, אני מכיר את הפגישה הזאת היטב. גם את הזמה שלה וגם את התוצאות שלה. יש לנו פה עוד אזרח אמריקאי חשוב, אולי מספר אחד במפרקה הרפובליקאית, ואכן זה בדיוק העבודה שצריך לעשות עם כל מי שמבקר פה, וגם להגיע לשם ושיותר ויותר אנשים ידרשו את הדרישה הפשוטה האנושית הזאת אחרי 25 שנה לשחרר את אחינו יונתן.
חבר הכנסת אורי אריאל, יושב ראש השדולה למען פולארד בכנסת, תודה לך וערב טוב. שלום וערב טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין, קרימינולוג, מרצה באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב.
אז אתה בוודאי לא שמעת את השיחה הקודמת שלנו גם עם חבר הכנסת אורי אריאל וגם כן עם עדי גינסבורג, מהוועד למען שחרורו של יונתן פולארד. אנחנו דיברנו יותר על האפשרות של שחרורו לאור הנתונים הללו. ואותך הייתי רוצה לשאול, אולי מהפן המשפטי, מההיכרות שלך, את מערכת המשפטית האמריקנית, בעניין הצדק, אני אומר שאילו לא היה קורה דבר כזה כאן בארץ, מערכת המשפט בישראל בוודאי הייתה לוחצת לשחרורו של מרגל כזה או אחר לאור הנתונים האחרונים. רק נזכיר שאומר סגן התובע הכללי שעבר, פרופסור פיליפ איימן, שהוא תוקף במילים חריפות את המלצותיו של ויינברגר בזמנו, שהיה קספר ויינברגר, שהיה שר הגנה, והוא קובע שהעונש שהוטל על פולארד היה בלתי לגיטימי לאור הפרטים הלא נכונים, לאור האשמות שהופיעו במסמך שהתבררו כלא נכונות. האם באמת יש השפעה למערכת המשפט האמריקנית, על הממשל, על נשיא ארצות הברית?
כן, בוודאי שכן. הנה הראיה, אתה רואה ש-25 שנה שום דבר לא זז. אני חושב שהזכרת את המילה צדק עם מערכת המשפט, בעיין הזה זה מופרך לגמרי. אין שם שום צדק במשפט האמריקאי, ואני מופתע לגמרי, שקצת אני מכיר, גם למדתי בארצות הברית, ויש שם תיקון 14 לחוקה של ארצות הברית, שמדבר על השוויון, שאף אדם לא ידון, אלא על פי הגנה שווה לפי החוק. כך כתוב בתיקון 14 מ-1868. איפה האמירה היפה התיאורטית הזאת בביצוע בפועל? אנחנו במזרח וליבם במערב. 100% לא בסדר, והמותה שנלחמת למען פולארד, יש לה רשימה של אנשים שחטאו באותו חטא, ותתפלא, אני אומר דבר קשה מאוד וקיצוני מאוד, אבל אני אומר אותו. בין כל המרגלים כולם, רק 3 יהודים, אני מדגיש, רק 3 יהודים, נידונו ונענשו בחומרה הגדולה ביותר. 2 זה רוזנברגים, כמובן, שרצו להורג, ופולארד. תבדוק, תראה שכל היתר, ללא יוצא מהכלל, שוחררו, קיבלו מעצר בית, ישבו שנתיים, שלוש, אף אחד לא נדון בחומרה. תסיק את המסקנה לבד.
כן, אתה יודע, יש גם כן עניין מעניין אחר, אתה הזכרת שיהודים, אז לפחות לפי שם משפחתו של פיליפ איימן נראה שהוא יהודי, וגם כן ברנרד גוטמן, כיועצו של קלינטון, אז ההתגייסות המסיבית גם של שני בכירים, בכירי המשפטנים בארצות הברית, לא תועיל כהוא זה?
אני לא יודע אם היא לא תועיל, אני מקווה שכן, רק אני יודע דבר אחד, שהאמריקאים גילו את פרצופם המאוד לא יפה, המאוד לא פייר, המאוד לא הגון. והאמריקאים תמיד אצלהם, בהבדל מהמשפט הישראלי, מחפשים מניע. אצלנו בחוק הישראלי אתה לא צריך להרשיע אדם, חוץ ממקרים יוצאים לגלל, מה המניע שלו למעשה הפלילי שהוא עשה. עכשיו אני שואל שאלת טעם, מה המניע של האמריקאים מתמקם בפולארד? כולם אומרים להם, גם קספר ויינברג לפני מותו, כולם אומרים שכבר בטלה הסכנה. אז למה להשאיר אותו? אז בוא נסתכל, מגודת מבט יותר רחבה. הראיה, שני יהודים נידונו למוות ורוצו להורג, ואחד מבלה את שארית חייו שמה, בהשוואה לכל דבר אחר. מה שאמריקאים צריכים ללמוד בנבר הבא, זה את הרמב״ם. אחד מהעקרונות ברמב״ם בנישה זה השוויית הדינים. ומה שהם עושים פה זה אנטי השוויה, אבל הם עוד לא הגיעו כנראה, לא היה להם זמן ללמוד את הרמב״ם.
ללמוד את הרמב״ם. תודה, שאלתי את חבר הכנסת אריאל בעניין מערכת יחסים בין שתי המדינות, ארצות הברית וישראל, שתי מדינות ידידותיות, שישראל לא השתמשה אולי באיזה קלף, אולי בקלף מיקוח כלשהי. לך יש איזו הצעה מעשית כן. כלשהי עם ארצות הברית, למרות שהיא מדינה ידידותית?
יש הצעה שהיא מאוד קיצונית, והצעה היא שברגע, כמו שהיה לפני חודשיים בערך שהסגירו לארצות הברית ישראלים, כאשר יבוא מקרה הבא לבית המשפט העליון, להצטרף, להגיש בקשה להצטרף לדיון, ולבקש מבית המשפט, אני מדגיש בית המשפט במובחן מהפוליטיקאים והממשלה, שבית המשפט יסרב, ויהיה, איך אומרים במרכאות, גיבור,
יהיה סיכוי כזה שבית המשפט יסרב?
תלוי בהרכב השופטים, תלוי בחינוך שלהם, תלוי בגאווה היהודית שלהם, תלוי בכל השקפות העולם שלהם. השופט זילברג המנוח כתב פעם, ואני קורא לך שורה אחת, כל המנתק את הלאומיות היהודית מיסודותיה הדתיים, פוגע בבבת עינה של קביעתנו הפוליטית, שים לב, לארץ ישראל, ניתוק זה כמוהו כמעשה בגד ממש. בית משפט עליון, דוב לוין בפסק דין אחר אמר שישנם מקרים, שישנם עניינים תכן הנסיבות, שמבחינה ערכית עובדים הם מעל ומעפילים על כל דקדוקים של בחינת עובדות ונסיבות במאוזני כללים משפטיים רגילים. שם זה המדובר על הוצאת דיבה של שני כמרים ארמנים. אז פולארד אחרי 25 שנה לא עונה על הדרישה הזאת? בית המשפט צריך להגיד בנבר הבא, רבותיי, הגשת בקשה להסגרה, שאלה מאוד יפה, אנחנו צריכים להתלבט בה. אז רק הקרנו לזה 25 שנה, תהיה לכם תשובה. היה ופולארד ישוחרר, אני מניח שזה יזרז את ההחלטה שלנו. אני קיצוני, אני חושב שזה מקרה קיצוני, ואני מצפה מבית המשפט, ואני מדגיש במובחן מהממשלה שלא רוצה להסתבך עם האמריקאים, שבית המשפט יעשה דבר כזה.
בעבר לא הייתה הזדמנות כזאת?
אף אחד לא עורר את הנושא הזה לעולם. אני מנדד עם זה כבר הרבה זמן. ואני רוצה להגיד לך שהאמריקאים גם לא יחסו כל כך. אתה יודע למה? משתי סיבות. א', כל השופטים בבית הסופרים קורט בארצות הברית, בית המשפט העליון הם פוליטיים. המינוי לפי המפלגה הדמוקרטית או הרפובליקאית. ומה ההשפעה הכי גדולה של נשיא באמריקה? שהוא ממנה הרבה שופטים מהמפלגה שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, יש נוהג בארצות הברית שכאשר המדינה מודיעה לבית המשפט העליון בעניין מסוים, זה עניין פוליטי, בית המשפט העליון מקבל את העניין הזה ולא דן בו. זאת אומרת שהם, by definition, בהגדרה, הם יודעים שהם בית משפט גם פוליטי. אז גם בית המשפט שלנו יעשה את זה. זה לא מקרה רגיל, זה מקרה חריג, זה מקרה של פדיון שבועים, לאדם שיש לו 25 שנה, ובהשוואה לכל האנשים שאחרים קיבלו, זה זועק לשמיים שאין שני לזה.
אגב, נראה לך שיכול להיות שינוי ככה בעמדה של הממשל האמריקאי בעקבות הגילויים הללו, אם אפשר לקרוא לזה גילויים?
זה אני לא יודע, אני לא איש פוליטי, אני רק רואה לאחרונה.
אני מדבר על הפן המשפטי, אם יש אפשרות לכוח של משפטנים ללחוץ על הממשל.
תראה, אני לא יודע אם יש מה שקרה השוויית הדינים. בדין הישראלי, אם אתה מוכר שיש ראיות חדשות לגמרי, אתה יכול לבקש משפט חוזר. אני לא יודע אם זה קיים שם. האמריקאים מאוד מאוד, ואני מדגיש את המילה עוד פעם, מאוד מאוד פורמליסטיים, מאוד יבשים, יש להם חשיבה שטנצית. לצערי הרב אני אומר את זה, לא מצאתי שם משאר רוח לחרוג מן הכללים, וכל מי שחי באמריקה יגיד לך את זה. הם מאוד מרובעים לטוב ולרע. הסיכוי המשפטי, אני יודעתי, הוא קלוש, מפני שהם באמת נעולים אחרי שניתן פסק דין, ובית המשפט קבע וכדומה. רבותיי, לחוק, אני אומר לסטודנטים שלי, אין קדושה. רק ברומא העתיקה אמרו שהחוק הוא קשה, אבל זה החוק. בדין העברי, אם תבדוק בצדק העברי, מותר להביא ראיות אחרי 30 יום ויותר כדי לפתוח מחדש את הדיון, מפני שאנחנו מסתכלים על האדם, לא על החוק.
אז הנה, דין עברי, צדק עברי, תודה לך ששיתפת אותנו ככה בתובנות שלך.
אני שמח שאפשרתם לי.
השופט בדימוס ערן פיינשטיין, קרימינולוג, והוא מרצה באוניברסיטת בר אילן. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, ואנחנו כמעט באותו עניין של פדיון שבועים, בין הקולות שקוראים לשחרורו של יונתן פולארד, הוא האסיר לשעבר בכלא המצרי, עזם עזם, לפני שעה קלה שוחח איתו כתבנו אלעזר רוסברגר. שלום וערב טוב לך, אלעזר.
שלום אהרון, ערב טוב. קולות רבים מצטרפים בזמן האחרון בקריאה לשחרורו של פולארד, ביניהם בכירים במערכת הביטחונית האמריקנית, לשעבר ודמויות אמריקניות בחירות נוספות. בין הקולות המפתיעים בתמיכה למען שחרורו של פולארד, מצאנו את עזם עזם, זה היה כבר זמן קצר לאחר שחרורו מהכלא המצרי לפני 6 שנים, זאת לאחר שהוא היה כלוא שם במשך 8 שנים וחודש במצרים. גם היום עזם עזם מצליח להפתיע אותנו בדברים שאמר לנו לפני שעה קלה, ובהם הוא מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על פנייתו הרשמית הגלויה לארצות הברית לשחרורו של יונתן פולארד.
קודם כל, לכל אורך התקופה מאז שהשתחררתי וכמה פעמים שהשתתפתי בהפגנות למען שחרורו של פולארד, אני חוזר שוב ואומר, דייבי מספיק לאמריקאים להחזיק אותו, החזיק אותו יותר מדי זמן, ויש נענות בתקופה האחרונה מהמשטר האמריקאי שבאמת כיוון טוב, ואני דרככם רוצה להודות לראש הממשלה שסוף סוף העלו את הנושא של פולארד לראש הפירמידה, לדרישות שלהם או הבקשות שלהם האמריקאים, ואני מקווה שבאמת, אמת, סוף סוף פולארד יחזור לחיק משפחתו.
אם כן, כפי שאתה שומע, רון, עזם עזם מודה לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, שפנה בצורה הרשמית ביותר לשחרורו של פולארד.